אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אין דבר יותר קריטי עבור עם ישראל, בטח לאור לקחי השביעי באוקטובר, מאשר להתאחד, מאשר להפסיק להתקוטט בינינו, כי זה ברמה הכי מוחשית, ביפר, זה המקור לאסון שלנו בתקופה הזאת, במלחמה הזאת. הסכסוך, השסע בינינו, האויב ראה את זה והוא אמר את זה, אמרו את זה המחבלים, אנחנו, בגלל שזיהו את החולשה שלנו, האויב מזהה את החולשה שלנו, ולכן אנחנו נופלים. אבל לגבי השאלה של שליטה ביטחונית בעזה, אני חושב שזו צריכה להיות שאלה באמת ביטחונית, היא צריכה להידון בפורומים הביטחוניים. אני חושב שפלישה של השיח הפוליטי אל תוך השיקולים האלה, גם מימין וגם משמאל, גם מימין וגם משמאל, זה בעייתי, זה בסופו של דבר לא מה שמביא לנו ביטחון.
שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של ההצפת, הפודקאסט המצולם שלנו בזמן הזה, רגע לפני חג הפורים. היום אני מקבלת הודעות לטלפון שלי שמזמינים אותי למסיבות פורים, אני מקבלת רשימות של מסיבות פורים ברחבי הארץ, אני מסתכלת על ההודעות האלה ואומרת, מה הקשר בין פורים, בין חג השמחה, לבין האסון הנורא שהתרגש עלינו ולעובדה שיש מלחמה? איך יכול להיות שבכלל אנשים חושבים לחגוג את פורים השנה? על המשמעות המיוחדת של חודש אדר בתקופת מלחמה, וגם על ההתיישבות בעזה, שאלת השאלות, מה אומר המקרא, מה אומרים המקורות היהודיים, על המוטיבציה הזו שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים לחזור ליישב את עזה, אני רוצה לדבר עם העיתונאי ואיש התקשורת אריה ארלי, איש העיתון משפחה וחסיד חב"ד. שלום אריה.
שלום וברכה ליאת.
קודם כל אני רוצה לשמוע את ההצעה שלך. זה נכון בכלל ללכת למסיבות פורים השנה?
התשובה היא כן ובגדול. אני חושב שאין חג שמשקף את מה שאנחנו, עם ישראל, עוברים עכשיו בתקופה הזו, בשנה הזו, מאז השביעי באוקטובר, כמו חג הפורים. מגילת אסתר נקראת כך, חז"ל אומרים שאסתר זה לא רק על שמה של אסתר המלכה, אלא גם בלשון הסתר בהי. כלומר, הסתר פנים. ישנם רגעים בחיים שלנו, גם הפרטיים וגם הלאומיים, שאנחנו חווים הסתר פנים. משהו לא ברור לנו, הראייה מתשתשת, המציאות סוגרת עלינו, ואנחנו מרגישים ממש נבוכים במדבר, ולא יודעים מה לעשות. ואז, רק לאחר מעשה, בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו בוחנים את התהליכים לאחור, ואנחנו מבינים שבסופו של דבר, למרות הכאב, למרות הצער והסבל, בסוף קרה כאן משהו גדול מאוד, שהוא בסוף, בסוף היה לטובתנו. וכאשר אנחנו תוך כדי התהליך, אנחנו מרגישים נורא. התהליך הוא מאוד קשה לפעמים. אבל בסופו של דבר, מכל מה שעם ישראל עבר בתקופת נס פורים, יצא לנו נס פורים ומגילה. באיזשהו מקום, גם עכשיו, ב-2024, אנחנו כותבים מגילה. מגילה מודרנית, שיש בה פרקים קשים מאוד. יש בה את הפרק של השביעי באוקטובר, אחד הפרקים הקשים בתולדות העם היהודי. אני לא חושב שיש בכלל, אני לא יודע, עברנו תקופות קשות עם ישראל, הייתה שואה, והיו
באמת מאורעות תרפ"ט, ופוגרומים. שאגב,
אני רוצה לומר לך שמאורעות תרפ"ט, בטח מבחינת מספר הקורבנות, היה פחות טרגי, פחות, כן, כמה עשרות, פחות מאשר טבח שמחת תורה. אפילו פרעות קישינב נהרגו כמה עשרות. פה אנחנו מדברים על 1,300, 1,400, וזה רק ביום הטבח עצמו, וגם לאחר מכן המלחמה היא מלחמה עקובה מדם. ועדיין אני חושב, ואני בטוח שלאור מקורותינו היהודיים, אנחנו כותבים עכשיו מגילה. ובסופה של המגילה הזו, יש לנו נס גדול. בעצם העובדה שעם ישראל נמצא בארצו, והוא נכון, לפעמים צריך להיאבק על חירותו ולהיאבק על קיומו בארץ הזאת מול המרצחים הכי שפלים שהאנושות הכירה, אבל בסופו של דבר אנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר, ואנחנו ממשיכים לנטוע ולהוסיף חיים, ואנחנו קמים מהאפר, והמציאות היא בסופו של דבר אופטימית. ולכן, את שואלת האם להשתתף במסיבת פורים? אני חושב שאין כמו פורים כדי לסמל את מה שאנחנו עוברים עכשיו. בוודאי שצריך לסמוח וצריך לחגוג את עצם היותנו כאן, את הימים ההם ואת הזמן הזה. את יודעת, יש משנה, המשנה אומרת, במסכת מגילה, באמת, הקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובתו. כלומר, אם אדם קורא קודם את הפסוק האחרון במגילה, ואז את הפסוק שלפניו, ואז את הפסוק שלפניו, ואז הוא מגיע בסוף לויהי בימי החשוורות, שהוא החשוורוש.
להתחלה.
להתחלה, מהסוף להתחלה, הוא לא יצא ידי חובתו. הבעל שם טוב, כן, אלפי שנים אחרי שהמשנה כתבה את ההלכה הזו, בא רבי ישראל בעל שם טוב ואמר, הקורא את המגילה למפרע, מי שקורא את המגילה כאיזשהו סיפור היסטורי ששייך לעבר הרחוק, לא יצא ידי חובתו, הוא לא מבין בכלל מה משמעותה של המגילה. המגילה היא לא סיפור היסטורי, המגילה קורית עכשיו. אנחנו עכשיו בעיצומה של המגילה, מגילת עם ישראל, תשפ"ד, 2024, עכשיו נכתבת המגילה. זה לא אירוע של למפרע, ולכן כאשר השנה אנחנו נחגוג פורים, אנחנו לא רק נחגוג את הנס שקרה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, אי שם בפרס, לפני 1900 ומשהו שנה. אנחנו 1800 ומשהו, אני חושב ליתר דיוק. אנחנו חוגגים את מה שאנחנו עוברים עכשיו, אנחנו חוגגים את היותנו יהודים, ואת העובדה שאנחנו כאן בארץ הזאת, ואת העובדה שיש לנו גיבורים, גיבורי רוח וגיבורי כוח בעם היהודי, שמוסרים את נפשם למען אחיהם, והם יצרבו בספר הנצח של העם היהודי לדורותיו. זה הנס שלנו, זה נס תקומה שקורה בכל יום ויום. אנחנו בטח מצפים לגאולה שלמה, אנחנו מצפים שהתהליך יושלם, ואנחנו נגאל ולא תהיה לנו שום התמודדות עם אויבים מרצחים, ולא, ועם ישראל יושב לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ברור שאנחנו בתהליך, אבל עכשיו נכתבת המגילה. עכשיו אנחנו בפרק הזה של מרדכי נכנס לעיר בלבוש שק ואפר, ויזעק זעקה מרה וגדולה עד מאוד, והוא קורא, ואסתר אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ואני כאשר עבדתי, עבדתי, ובסוף היא נכנסת אל המלך, ואז נודד את שנתו של המלך, והוא קורא לאמן ואומר לו, תרכיב את מרדכי ברחוב העיר, ותאמר לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ובסופו של דבר תולים את אמן על העץ. אנחנו
מתפך.
עם ישראל, והכל מתפך, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. אנחנו השנה זקוקים לחג פורים יותר מאשר כל שנה ב-75 השנים האחרונות. יהודים חגגו פורים גם במחנות וגם בתקופות הכי קשות, אבל עכשיו אנחנו חייבים לחגוג את פורים דווקא מתוך ראיית ההווה, מתוך העובדה של הקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובתו, כי זה לא אירוע היסטורי, זה לא למפרע, זה קורה כאן ועכשיו.
ארי, אז אני רוצה רגע להבין, כי אתה מדבר, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו ועכשיו אומרים, על מה הוא מדבר? אנחנו מרגישים שאנחנו בפתחו של חורבן. אולי זה חורבן בית שלישי, אולי זה סופו של הבית שלנו, ואני שומעת שאתה לא מוכן בכלל שזאת תהיה אופציה?
אנחנו לא בפתחו של חורבן בית שלישי. אני חושב שמאז יצא מתוק, ומאז היצא מתוק, אנחנו ממש לא שם. אנחנו חייבים להרים את המבט, כי אני רואה המון תופעות מופלאות בעם ישראל, בכל המגזרים, גם בנקודות התפר שבין המגזרים, התקשורת, שאני חלק ממנה, כן, אני צריך להודות, התקשורת, מטבע הדברים, מבליטה את נקודות החיכוך. תצאו לשטח. אני אומר לפעמים לאנשים שאומרים, שמה, אני נכנס לטוויטר ורואה כמה סכסוכים, כמה רעל, אני פותח מהדורה, מהדורה בשמונה, ורואה את הפוליטיקאי ההוא מדבר בצורה מטופשת, וזה מתדרך נגד רעהו. ואני אומר, תצאו מהמסך, תצאו מהטוויטר, תגלו אנשים שיודעים לחיות ביחד.
ארי, אני עוצרת אותך רגע, כי אני מוכנה ללכת איתך בכיוון האופטימי הזה. אני ביסודי אתם אופטימי, ואני באמת רוצה להיות מאוד 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 אופטימית.
את ילידת חודש אדר, את יכולה לא להיות אופטימית.
כן, נכון, בית באדר, אתה צודק, תודה רבה. אבל,
מזל טוב.
אבל אני לא חושבת שאפשר לראות את זה רק כחלק מגילה. אנחנו צריכים לראות גם את התהליכים שקדמו לזה. וכשאנחנו מסתכלים על המקורות היהודים, על התהליכים שגרמו לקטסטרופה הזאת שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אתה רואה תהליכים שדומים מאוד למה שהיה בחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני. אתה רואה הידרדרות חברתית מאוד מאוד גדולה. אתה רואה הנהגה שהולכת ומתנתקת מהעם. כבר דיברנו פה בעבר על יהויקים המלך שמקבל מירמיהו מגילת אזהרה, יושב בבית המדושן והמפונפן שלו בירושלים בחודש כסלב, בחודש דצמבר.
כן.
הוא היחיד שיש לו בית יפה
בית
מאוד.
מידות, כן.
בית מידות, וכל העם מסביב עניים, והוא קורע את המגילה של ירמיהו וזורק אותה לפח.
והוא זורק את
לא שם לב לאזהרות XYZ. זאת אומרת, אני מבינה את האופטימיות הזו, ואני מוכנה להיסחף איתך בגל הזה, אבל אתה לא חושב שכדי ללכת בגל הזה, שנכנס אדם מרפים בשמחה וכו', אנחנו צריכים לעשות חתיכת חשבון נפש, ולעשות תיקון מאוד מאוד גדול לכל מה שקרה כאן? כלומר, בתחושה שלי זה לא מספיק רק להגיד, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ואנחנו ניקח את עצמנו ונאסוף את עצמנו ונהיה שמחים למרות הכל. אם לא יהיה פה איזה שינוי אקוטי, לא בטוח שהשמחה הזו באמת תגיע.
אני חושב שחשבון נפש חייב להיערך. כולנו חייבים בחשבון נפש. כולנו זה אומר כולנו, ויש בעיה בשיח על חשבון נפש, שבדרך כלל, כשאדם מדבר על חשבון נפש, אני צורך תקשורת כמו כולנו, אז בדרך כלל אני מדבר על חשבון הנפש שהשני צריך לעשות, שבין המחנה היריב צריך לערוך. את יודעת, אנחנו מתפללים 3 תפילות ביום, ויש אחת הברכות בתפילת 18, תפילת העמידה, היא סלח לנו אבינו כי חטאנו. וכשאומרים סלח לנו, אז מכים עליך זה. סלח לנו אבינו כי חטאנו. אבל יש כאלה, לצערנו, שלפחות וירטואלית, הם מכים על החזה של הזולת. אומרים, סלח לנו, הזולת חטא וזולת צריך לעשות חשבון נפש. אני חושב שהמפתח לחשבון נפש יהיה אם כל אחד יעשה חשבון נפש. לפעמים אנחנו כאן בארץ נמצאים במצב שבו המנהיגים שלנו, הפוליטיים, הם עיוורים. זה מקור הטרגדיה שלנו, הטרגדיה הפוליטית. ושוב, אני לא רוצה להצביע על מנהיג אחד, כי אני חושב שזה מאוד מאוד רוחבי, אבל אני יכול להסכים עם מה שאת אומרת. העובדה זה מאוד מאוד בולט במלחמה הזאת. איך, ככל שאת יורדת יותר למטה, במורד הפירמידה הלאומית, את מגלה גיבורים, את מגלה עם של הריות.
נכון.
והעם של הריות הזה מונהג בידי איזים עברות, בידי מנהיגים שלא ראויים לעם שהולך מאחוריהם.
אז למה אתה עדיין סבור שתהיה פה גאולה גדולה? אם שום דבר לא באמת השתנה בהנהגת העם, מאין אתה מביא לי את השמחה הזו של חודש אדר? אני רוצה להידבק בשמחה הזו, אבל אני חושבת שצריך להיות פה שינוי מאוד גדול לפני זה.
אני חושב שלא הכל תלוי במנהיגים. אני חושב שהעם מנהיג את עצמו, העם גם יודע להצמיח מנהיגים מתוך עצמו. אגב, זה ברור לחלוטין שאחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, אני אוהב יותר לומר בשמחת תורה, שזה התאריך העברי, ברור שדברים השתנו פה. תיגמר המלחמה וישודדו כאן המערכות המנהיגותיות, זה ברור לחלוטין. מי שהקולר תלוי בצברו, לא ישרוד בתפקידו, כי אין מה לעשות, כי בסופו של דבר צריך לזכור שלתמיד, אם אנחנו רוצים לעם חפץ חיים, אז צריך כל מנהיג עתידי לדעת שאם קורית במשמרת שלו קטסטרופה אסונית כזו, אז הוא חייב לשלם את המחיר גם אם לדעתו הוא לא אשם. ככה שדברים השתנו, אבל בסופו של דבר, אני מאוד מאמין בעם הזה. אני מאוד בוטח בעם הזה.
אוקיי,
אני חושב שכל אחד ואחד ואחד בעם הזה, ואל תשמעי מה שאומרים לך גורמים רדיקליים וקיצוניים מימין או משמאל או מכל הרכב שהוא, אני חושב שאנחנו יודעים להסתדר בתוך עצמנו. אני אומר לך את זה לא כתיאוריה, לא מאיזשהו אולימפוס דתי שאני נמצא בו. אני אומר לך את זה מהשטח.
ארי, אני רוצה...
אני נמצא בפורומים, כן. אני פוגש אנשים, אני בקשר עם אנשים, אני בוואטסאפ ובכל מקום. אני אומר לך שאנשים... עם ישראל יודע להסתדר בתוך okay. עצמו, הפוליטיקאים מסכסכים, וגם התקשורת, את יודעת מה, את מדברת על חשבון נפש, גם אנחנו בתקשורת צריכים לערוך חשבון נפש. אנחנו תמיד מבליטים את המפלג ואת המסכסך. אולי קצת, כולנו, כן? אני אומר לעצמי, אני גם כדבורג תקשורתי קטן, אנחנו בתקשורת, כן, יש לנו מה לעשות חשבון נפש.
אני רוצה רגע לחזור איתך לחודש אדר, כי זה מאוד מעניין. הרי אנחנו, יש כל מיני מקורות לחודש, לשם החודש אדר. אחד מהם קרוב למילה האקדית אדר הוא, שמשמע חושך, שזה מעניין. והמילה האוגריתית אודר, כמו אדר, שמשמע גבורה. שזה די מדהים. החושך והגבורה, זה בדיוק מה שאנחנו חווים כאן, מאז אותה שמחת תורה.
הגבורה שמפציעה מתוך החושך.
כן. ושמנכנס אדר, מרבין בשמחה, זה מתוך תלמוד בבלי, מסכת תענית. אוקיי, אני לא בטוחה עוד שאני מסוגלת ללכת למסיבות פורים ולשמוח.
אולי בסוף הפרק הזה, תשני את דעתך.
אתה תלך למסיבות פורים השנה?
אני אלך, ואני אזכור בכל רגע ורגע את התקופה שאנחנו נמצאים בה. אני לא אלך מתוך איזושהי התנתקות ויאללה חגיגות, ושכחנו מה שקרה. הפוך, דווקא מתוך הראייה, האקטואלית וההיסטורית, אני אלך לחגוג את פורים, ואני אזכור שאני לא קורא כאן, אני לא חוגג כאן מאורע היסטורי, אלא אני חוגג את ההווה, את היותנו כאן, למרות הכל, אני חוגג את העובדה שאנחנו מאמינים וסמוכים ובטוחים בנס שיעשה לנו, ואני אחגוג גם מתוך ההבנה שכן, חודש אדר הוא חודש טוב לעם ישראל. את דיברת באמת על מקורו של החודש. אני רוצה לומר לך עוד שני דברים. קודם כל, הזכרת את מה שאומר התלמוד, מסכת תענית, משנכנס אדר מרבין בשמחה. אבל אני רוצה להביא לך את הציטוט המלא. הציטוט הוא כך, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה.
תשעה באב.
תשעה באב, ממעטין בשמחה, חודש אב הוא חודש קצת מדוכדך בדברי ימי ימינו. כך, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. ואני שמעתי דווקא, יש איזה רב חרדי מאוד פופולרי בשנים האחרונות, הדרשות שלו רצות בכל מקום, קוראים לו הרב אלימלך בידרמן. והוא שאל, מה הקשר, מה הלינקג' הזה, מה זה קשור, כשם שמי שנכנס אב מעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מה זה קשור? זה אומר, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, זאת אומרת, אם אדם ייכנס בחודש אב לבית הכנסת, יוציא גיטרות, דרבוקות, ויתחיל חפלה, יגידו לו, אלו, 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 חודש אב, מעטין בשמחה, תרגיע, זה לא הזמן. אותו דבר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אם מישהו ייכנס בחודש אדר וינסה לדחדך אותך, ולומר, אנחנו צריכים להיות עצובים, אנחנו צריכים לשבת על הארץ, לא, 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 זה לא הזמן, עכשיו צריך לשמוח, אבל עכשיו זה לא שמחה מנותקת, זה לא שמחה מתוך מקום של, לשכוח מהצרות, לשתות יין ולשכוח מהצרות, אלא הפוך, מתוך הבנה שהזמן הזה הוא זמן מיוחד, אנחנו מאמינים, כן, אנחנו, אמנם ישראל הם מעל המזל, אבל יש בכל זאת איזושהי משמעות לטיימינג ולעיתוי, וכתוב בהלכה, זה הלכה פסוקה בשולחן הערוך, שזה הקודקס ההלכתי שעם כן. ישראל לדורותיו הולך לפיו. אדם שיש לו דין ודברים, יש לו משפט עם נוכרי, כתוב להשתמט ממנו, שישתמט ממנו לחודש אדר, שידאג לסדר את זה שהדיון יהיה בחודש אדר. למה? כי חודש אדר הוא חודש המזל של עם ישראל.
כלומר, זה הזמן לדון בהפסקת אש ובשחרור חטופים.
או שזה הזמן להכריע בעזה, יאמרו לך אחרי, להכריע צבאית, אני לא יודע, אני לא נכנס עכשיו לשאלה
המדינית. אבל אתה אומר שחודש אדר על פי...
זה חודש של מזל לעם ישראל, אנחנו ראינו את זה גם בהמון נקודות בהיסטוריה. תראי, אמן, כן, זה חזל מספרים גם כן מסכת מגילה, שאמן, כשהוא חיפש את ה... מתי מתאים לבצע את תוכנית ההשמדה של עם ישראל, הוא הפיל פור, ואז יצא לו חודש אדר, הוא היה מבסוט. חודש אדר זה מצוין. למה? כי זה החודש שבו מת מושיעם של ישראל. משה רבינו נפטר בזין באדר. זה אחלה. זה החודש שבו עם ישראל התחיל לשקוע. משה רבינו, מנהיג האומה, מת. זה הזמן המתאים. והוא לא ידע, אומרים חז"ל, שזה לא רק החודש שבו מת מושיעם של ישראל, אלא גם נולד משה רבינו. משה רבינו נולד בזין אדר, וגם נפטר בזין אדר. ולכן, מכיוון שזה יום הלידה של משה רבינו, אז זה חודש של מזל. ואנחנו בחודש של מזל, והשנה יש לנו בונוס. מה הבונוס? השנה הזאת, זה בונוס די חריג, שקורה רק אחת לשלוש או ארבע שנים, יש לנו שני חודשי אדר, פעמיים, חודש אדר א', שאנחנו עכשיו התחלנו, ולאחר שיסתיים חודש אדר א', נתחיל את חודש אדר ב', ואז נחגוג את פורים. הסיבה המקורית היא, כדי שחג הפסח יחול תמיד בחודש האביב. התורה אומרת שבחודש האביב צריך לחגוג את פסח, ואם אנחנו לא נעבר את השנה, חז"ל הבינו שאם אנחנו לא נעבר את השנה פעם בשלוש או ארבע שנים, אז אנחנו נצבור פיגור מול השמש, וחודש ניסן, חג הפסח, יחול לא בזמן האביב, ואז תהיה בעיה. ולכן, עם ישראל, למרות שעם ישראל מנהל את לוח השנה שלו לפי הירח, לפי הלבנה, אבל אנחנו גם מתחשבים בשמש, ולכן אנחנו מוסיפים, ככל שנצבר הפיגור, אז פעם בכמה שנים מוסיפים עוד חודש אדר. אבל הרבי מלובביץ' אמר רעיון מאוד יפה על חודש, על שני חודשי אדר, על השנים המעוברות. הוא אומר, הרי בחודש יש לנו 30 ימים. וכשיש לנו שני חודשי אדר, יש לנו 60 ימי אדר. עכשיו, יש כלל הלכתי מעניין. יש כלל הלכתי שאומר שאם דבר איסור, איזו חתיכה של בשר שהיא לא כשרה, נפלה לתוך כדרה כשרה. עכשיו, מה קורה? מותר לאכול את התבשיל, מותר לאכול את החמין, או אסור? אומרים לך זה, או נגיד חתיכת בשר שנפלה לתוך סיר עם חלב רותח. האם מותר, יש כאן בשר בחלב?
זה עוד יותר גרוע, כן.
עוד יותר, כן? האם מותר לאכול או אסור לאכול? אומרים חז"ל, אומרים זה בהלכה בתחילת יורה דעה, שולחן ערוך יורה דעה, צריך לשער. אם יש 60 כנגד חתיכת האיסור, אז זה בסדר, זה בטל. למה? כי יש כלל של בטל ב-60. כמובן, יש לזה סייגים, אבל בגדול מותר לשתות את החלב. למה? כי הבשר בטל ב-60, יש פי 60 בחלב כנגד הבשר, אז הכל בסדר, יאכלו ענבים ויסבאו. אומר הרבי מלובביץ', את אותו הדבר צריך לומר על שני חודשי אדר, על השנים המעוברות. יש דברים, יש מועקות, יש תעוקות, יש קשיים, יש 7 באוקטובר, יש מציאות קשה בדרום הארץ, עכשיו גם בצפון הארץ. אבל זה בטל ב-60 מול 60 ימי השמחה של חודש אדר. באים 60 ימי השמחה ומבטלים את התעוקות האלה שמעיקות עלינו, ומבטלות אותן, ובסופו של דבר אנחנו נראה את האור, ואנחנו נראה ניסים שכל כך מתאימים לחודש אדר.
הרי אתה אומר, נכתבת פה מגילה. נכתבת פה מגילה בתולדות עם ישראל, כי גם האסונות שקרו לנו לאורך השנים, הם חלק מהמגילה, אבל בחוויה שלי, זה לא איזושהי חלק של מגילה שבכרח תוביל אותנו למקום טוב. מבחינתי, מה שקיבלנו בשמחת תורה, זה הערת עזרה הכי חזקה שיש. נורת עזרה מהבהבת, שאומרת לנו, אם אתם תמשיכו בדרך שהייתה פה עד שמחת תורה, הכיוון שלכם הוא לא לשמחה בחודש אדר, אלא לכיוון הפוך. כלומר, קחו את המקום הזה, יש לכם אסון כבד מאוד, מפה אתם חייבים לתקן, ויש לכם תיקונים בסדר גודל עצום. אם רוצים לכתוב מגילה מחדש, מבחינתי, קודם כל צריך לעשות את עבודת התיקון הזאת. ככה אני חווה את זה. אחר כך אתה אולי תוכל לעלות, אבל זה לא שאתה תוכל לעלות רק כי יקרה לך ניסים וכולי. ניסים זה משהו שצריך לקרות מתוך איזשהו תיקון פנימי עצום שאתה צריך לעשות. אני חושבת שאתה מסכים איתי.
מה אמרה אסתר למרדכי? כשהמצב היה קשה מאוד, וכל עם ישראל עמד בפני תוכנית השמדה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים. לא פחות גרוע מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר. מה אמרה לו אסתר למרדכי? לך כנוס את כל היהודים, תכנס אותם. זה לא רק כינוס טכני, תאסוף אותם לאיזשהו שייצר את התפילה. תכנס אותם, תאחד אותם. חד משמעית, ברור שקיבלנו פה הערת הזרה מהבהבת בצורה כזו שחלילה, את יודעת, שחס ושלום, שאף אחד לא יתנסה, שדוארים באיזה אוטוסטרדה ופתאום רואים איזה מסעית שמגיעה עם כל היבובים והצפירות, ואם אנחנו לא נתעורר ולא נסתה מהמסלול הלא טוב שאנחנו בו, אז חלילה מה עלול לקרות, ואנחנו קיבלנו את ההדגמה לצערנו בשמחת תורה. זה ברור לחלוטין. אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו, רובנו לפחות, יודעים לעשות את הפעולה הנכונה, ולהתאחד, ולהבין איך אמר רבי אלימלך מליזנסק, שגם ההילולה שלו היא בזין, א' באדר.
גם הוא מראשי החסידות.
מראשי החסידות, רבי אלימלך מליז'נסק, הוא כתב, זו תפילה מדהימה, מדהימה, יש על זה שיר חסידי. עד רבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. למתי הוא חיבר את התפילה הזו? זו תפילה לפני התפילה. הוא אמר לנו, לפני שאתה ניגש להתפלל תפילת שחרית, תתפלל תפילה לפני התפילה, כדי שהתפילה שלך תהיה טובה, תהיה נכונה, תבוא ממקום טהור בלב. ומה כתוב בתפילה הזאת? עד רבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. מעלת חברנו זה לא החבר שיושב לידי בבית הכנסת, בשטיבל שלי, במקום הרעיוני שלי, אין בעיה שאני אסכים איתו, ברור, אנחנו שנינו שייכים לאותה קהילה. מעלת חברנו, הכוונה, אם אני חרדי, שאני אראה את מעלתו של המפגין בקפלן, ושהמפגינה בקפלן תראה את המעלה שלי כאדם חרדי.
אתה מסוגל לראות את מעלתו של המפגין בקפלן?
בוודאי שכן. חד משמעית. חד משמעית. אני מבין את האכפתיות, אני מבין את הרצון שלו לתקן על פי דרכו, על פי איך שהוא חושב. אני מבין את החשיבות שהוא רואה בדמוקרטיה הישראלית, שהמרכיב הדמוקרטי יהיה דומיננטי. יש לי איתו ויכוח. יש לי איתו ויכוח. אבל אני רוצה לשבת איתו ליד השולחן וללבן את הוויכוח הזה. לא להטיח בו בוץ, ולא לחנות אותו בשמות, ולא לומר עליו שהוא בוגד או כל מיני דברים שאנחנו שומעים, וכן להפך. אני גם מצפה מהמפגין בקפלן שהוא גם יבין שבצד השני יש אנשים שרוצים לעשות טוב, ובסופו של דבר שני הצדדים, כל הנחלים הולכים אל הים, וכולם רוצים שהמדינה הזו תתנהל לפי איך שהם חושבים שטוב למדינה הזו, וצריך להתפשר. כן, צריך להתפשר, אבל מה אני רוצה לומר? העניין הזה של לך כנוס את כל היהודים, זו הוראה היסטורית. ושוב אני חוזר לעניין הזה של קורא את המגילה למפרע. לא לראות את המגילה כמשהו היסטורי, אלא להבין מה, איזה לקחים אנחנו צריכים להפיק ממנה. והעניין הזה של כנוס את כל היהודים, של להתכנס בשעת צרה, זה המתכון העיקרי כמעט, כן, לצד כמובן ההשתדלות והפעולה הצבאית, זה המתכון להצלחה. אם אנחנו לא, אנחנו רואים מה אמר אסמאעיל הנייה, אנחנו רואים את זה בפרוטוקולים, נחקרו מחבלי הנוח'בה, מה הם אמרו? בחקירה שלהם, הם אמרו, בנינו על השסע הישראלי, בנינו על זה שאתם חרבו דרבו אחד מול השני. זה ברור לחלוטין, בבית שני, כך חזל אומרים, בבית שני, עם ישראל היה מושלם מבחינה דתית. הכל היה בסדר, חוץ מהעניין החברתי. הייתה שנאת חינם, ובגלל שנאת חינם נחרב הבית השני. הם היו תלמידי חכמים, הם למדו תורה, הם קיימו מצוות, אבל בקטע של אחד מול השני, של בין אדם לחברו, שם הם לקו, ושם הייתה בעיה, ובגלל זה היה חורבן. אנחנו צריכים לזכור את זה, יש לזה עוד אסמכתאות הרבה יותר קדומות. אתה יכול לקחת אותך לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, עובד עם ישראל, כן, אנחנו קוראים את זה בשביעי של פסח, ביום האחרון של חג הפסח, בעוד לא הרבה זמן, אגב, חודשיים וחצי. עומד עם ישראל ורואה מולו הים, כן, לא יכול להתקדם, מאחוריו המצרים סוגרים, ומשני הצדדים יש את המדבר, אין לו מה לעשות, מרגיש כמו בחגבי הסלע, כמו יונה שנקלעה לנקיק, למטה מחכה לנחש, בחוץ מחכה להורה ולא יודעת מה לעשות. ואז עם ישראל נושא את עיניו, זה כתוב בפרשת בשלח, בחומש שמות, ויסו בני ישראל את עיניהם, ויראו, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם.
וכשאת קוראת את זה, את אומרת לעצמך, ממה הם פחדו? עברתם את 10 המכות שהקדוש ברוך הוא הנחית על המצרים, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. ראיתם את היד הגדולה שעשה השם במצרים, חוויתם ניסים, שידוד מערכות הטבע. פתאום עכשיו אתם חוששים, המצרים, אוי אוי אוי, הניסים, המצרים רודפים אחרים, תשמחו קצת אלוקי, על אלוקים, מה קרה? אלא מה? ראיתי פירוש מדהים. והנה מצרים נוסע אחריהם, אומר רשי, מה זה נוסע אחריהם? למה נוסע לשון יחיד? למה לא כתוב והנה המצרים נוסעים אחריהם? נוסע אחריהם, הכוונה היא שהמצרים היו אז במצב של כאיש אחד בלב אחד.
מאוחדים.
המצרים היו מאוחדים, מגובשים, למען המטרה של להשמיד את עם ישראל. עם ישראל לא היה מאוחד אז, כי מצאנו בחזל אומרים שעם ישראל התחלק אז לשלוש מפלגות. היו שלוש מפלגות שהתקוטטו ביניהם. מפלגה אחת אמרה, ניפול לים, נתאבד. מפלגה שנייה אמרה, נחזור למצרים וניכנה. ומפלגה שלישית אמרה, נתפלל. ומזה חששו עם ישראל, זה פירוש מדהים שעלה בראשי באחת השנים כשלמדתי את הפרשה. עם ישראל חשש, הוא ראה את מצרים, את המצרים כאיש אחד בלב אחד, ואילו אנחנו מפולגים, אז אולי באמת לא תהיה לנו זכות להינצל. וזה באמת מה שאנחנו צריכים לזכור עכשיו. תראי, זה יכול להישמע משיחי ואוטופי. אני יודע, אני משמיע פה מונולוג.
לא, זה לא משיחי
בעיניי. לא, שהוא קצת מנותק מהוויה. תפתחי הערב את החדשות. תראי, כולנו רבים, כולנו
מתחתקים. אבל אתה נותן לנו את האופק שאליו צריך לשאוף.
נכון.
זה מה שאתה אומר.
מסתבר שההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. סכסוכים בעם ישראל, קונספציה, עיוורון, אי-הבנה שבעוד שאנחנו מרשים לעצמנו את הפריבילגיה להתקוטט, האויב מכין לנו תוכנית של מתקפת פתע. וגם אמן ברקע לא ממלא את תפקידו בסופו של דבר, בדיעבד. ואנחנו לא לומדים מההיסטוריה. וכן, זה בהחלט מחזיר אותנו למה שאת שאלת, האם אנחנו בפתחו של חורבן בית שלישי? והתשובה היא שזה תלוי בנו. אנחנו יכולים להחליט. אנחנו, ברוך השם, עם של הראיות. יש לנו את האמונה, יש לנו את התודעה ההיסטורית, יש לנו, ברוך השם, את היכולות הצבאיות. מה שאנחנו אבל צריכים לוודא שיש לנו זה את המטען הזה של הבנה, שאם לא נהיה תלויים, זה הרב לאו אומר, אני ראיתי שהוא היה פה באחד הפרקים הקודמים, הרב לאו תמיד אומר לי את זה, והוא אומר את זה בדרשות שלו, אם לא נהיה תלויים האחד בשני, נהיה תלויים האחד ליד השני. ובהחלט שכאן יש לנו המון מה לעבוד על עצמנו.
כשאנשים ראו את כנס עזה הגדול בירושלים, כן, עם הריקודים, זה לא היה מאחד. זה לא היה מאוחד. זה עוד פעם מתחיל לקרוא את העם, הדבר הזה עוד פעם. ומעניין אותי לדעת אם יש במקורות היהודיים, איזושהי הצדקה או איזושהי אמירה ברורה לגבי העובדה שעם ישראל צריך לשבת שם בעזה. או בנסיבות האלה עכשיו, האם אנחנו צריכים לשבת במקום כזה?
תראי, אני לא הייתי בכנס הזה. ואני לא יודע, יכול להיות, יש מצב שהייתי עושה את זה אחרת, או שהייתי מחכה, ובטח כאשר חיילים נלחמים בעזה, והחיילים מייצגים גם את הימין וגם את השמאל, זה לא הזמן בכלל לעורר מחלוקת סביב השאלה מה יהיה בעזה ביום שאחרי. אני לא אלך לגור בעזה, יש לי תוכניות אחרות להמשך חיי בעזרת השם.
אבל אתה מכיר אנשים שרוצים לחזור לשם?
אני רוצה להסביר אבל איזשהו סנטימנט אחר, שאולי יאתגר את התגובה האוטומטית שאומרת, או, המשיחיים האלה הזויים רוצים ללכת לעזה. קודם כל, מי אמר שאנחנו צריכים מיד להכריז שאנחנו לא רוצים להיות בעזה? זאת אומרת, יש לנו פה אויב מר, אויב אגב, אני לא מזלזל בחמאס, בתודעה ההיסטורית שלו, באורך הרוח, בסבלנות. יחיא סינואר עוד כשהוא היה עם אח שמו וזכרו, ישחקו עצמותיו לאחר שהוא יחוסל בעזרת השם, אבל יחיא סינואר אמר לחוקריו בכלא הישראלי, אני יש לי סבלנות. הוא אמר את זה, אנחנו ראינו לפני כמה שבועות אצלנו בעיתון, את החוקר שלו, לא זוכר כרגע את שמו.
קובי.
קובי, נכון.
קובי מלכה.
נכון. והוא אמר לקובי מלכה, אני יש לי סבלנות. אתם רוצים הכל כאן ועכשיו. אני עוד אנצח אתכם, ככה הוא אמר לדעתו המעוותת. ובקטע הזה אנחנו צריכים ללמוד מאורך הרוח. עכשיו, הם באו בשביעי באוקטובר, והם בנו על הסכסוך בינינו, והם עשו את המעשים הכי חייתיים שהאנושות ידעה. זה גם הרצח וגם מה שנלווה לזה, ואני מעדיף לא לתאר, כי אנחנו בפודקאסט רגוע ונקי. ואנחנו, במקום לומר, אתם צפוי לכם גיהינום עלי אדמות, וגם אל תהיו בטוחים שהאדמה שלכם תחזור אליכם אחרי המלחמה, אנחנו לא דנים בזה, אנחנו לא מדברים על זה, אבל גם על האדמה, הרי אנחנו יודעים שבתרבות הפלסטינית והאיסלאמית, האדמה זה הדבר הכי קדוש, כן? קדושת האדמה, כן? הם עד היום מדברים על הנכבה, אז אנחנו מיד, מיד כאשר איזו קבוצה של, תסתכלי עליהם כעזועים, תסתכלי עליהם כקיצונים, או לא משנה, הם באו, טענו שצריך לחזור לעזה, אנחנו כולנו מיד מתייצבים על הרגליים האחוריות, לא, חס ושלום, אנחנו לא נגור בעזה. מי אמר שזו צריכה להיות התגובה האוטומטית שלנו? אולי צריך לשמור על איזושהי עמימות, אולי שהאויב ילחץ. למה אנחנו צריכים, לכל אורך המלחמה גם, וכאן אני מרשה לעצמי קצת לבקר ממקום, מקום אוהב, לא ממקום חלילה של, של התרסה. אבל למה כל השיח שלנו בתקופת המלחמה הוא שיח מתרפס, של בואו נסגור כבר על עסקה, כולם תמורת כולם, שעון החול עוזל, בואו מיד, בואו נלך לקטר, בואו נדבר איתם. ועיקר העיקר, ופה את עוד יכולה לסנגר ולומר, טוב, אבל מה לעשות? כי יש חטופים. נכון, חיי חטופים הם, כולנו מחויבים להם, בטח שההנהגה חייבת להם, וחד משמעית, מדינת ישראל הפקירה את החטופים, והיא מחויבת לעשות הכל כדי להחזיר אותם, זה חד משמעית. אבל למה אנחנו צריכים מיד להכריז? אנחנו חלילה לא נשב בעזה. למה אנחנו צריכים לתת להם את זריקת המרץ הזאת, את העידוד הזה של אוקיי, בסדר, הם יסיימו את הסיבוב שלהם עוד חודש, עוד חודשיים, ואנחנו נחזור לעזה. הרי, למה אני... שלא יגבה מהם תג המחיר הכי, הכי כבד בתרבות שלהם, שזה אומר, אנחנו עשינו את השביעי באוקטובר, איבדנו את האדמה שלנו, שילמנו מחיר טריטוריאלי. שיחשבו ככה לפחות, אני לא יודע, אני לא מדיני. ואני ברוך השם לא מתמודד בשנים הקרובות לתפקיד פוליטי, ולכן אני לא אומר האם אני חושב שצריך להתיישב בעזה או לא, אני לא מתיישב בעזה. אבל אני חושב שאני אשמח מאוד שהאויב יחשוב שאולי הוא מאבד עכשיו את האדמה שלו, ומשלם את המחיר הכי כבד מבחינתו. לצערי, החיי אדם לא נחשבים בעיניהם כקליפת השום. הם שעידים, הם מתאבדים, הם מאמינים שמי שמתאבד הוא מגיע ומקבל 72, כל הדברים האלה. אבל הם כן, אבל מה הנקבה שלהם? מה הדבר הכי אסוני מבחינתם? לאבד גוש אדמה. שיחשבו ככה. שיחשבו שעוד מעט יבואו המתנחלים ויגורו שם. לא אכפת לי שהם יחשבו. לא אכפת לי מה סינואר חושב. לכן אני חושב שמשהו בפבלוביות שלנו, בתגובה האוטומטית, לא, חלילה, לא תישב בעזה, הם מזוהים, עד המג'נון, הם לא יתיישבו בעזה, אל תדאגו. זה קצת לעבוד בשירות התעמולה הפסיכולוגית של, לא של הצד שלנו.
אוקיי, אני שומעת מה שאתה אומר כסוג של טקטיקה, נגיד, כדי לאיים על החמאס, אבל מה שנעשה כבר נעשה בעניין הזה. אני רוצה רגע, שנדבר רגע על ההיסטוריה של עזה. ובוא נודע על האמת, היא אף פעם לא הייתה איזה חלק אינטגרלי ברור מהשטח של ארץ ישראל, או של מדינת ישראל שנמצאת בידי העם היהודי. היא גם לא הייתה כל כך הרבה שנים בידי העם היהודי. בטח לא כמו אזורים שונים במקרא, שנכנס יהושע לכאן, הם לא מצליחים בכלל לכבוש את עזה, שבט יהודה כובש את עזה רק אחר כך, ואז עוד פעם חוזרים אליו הפלישתים, היא הייתה המון שנים בידי הפלישתים, והיא הייתה המון שנים בידי המצרים. היא אף פעם לא הייתה איזה משהו מובהק, אם אנחנו חוזרים למקורות, שזה הבסיס של, של ההצפת הזה שלנו, היא אף פעם לא הייתה איזה משהו ברור מאליו שחייב להיות בידינו, כשאנחנו בוחנים את זה לאורך ההיסטוריה. כלומר, אי אפשר פה להגיד, זה כמו שיגידו על חברון, גם על זה תהיה מחלוקת. שם, מערת המכפלה, זה...
איזה מחלוקת יש על חברון?
יש אנשים שיגידו שאנחנו לא צריכים להחזיק בשטחים האלה.
לא, אבל שנייה, האם יש מחלוקת שחברון שייכת לעם ישראל?
לא.
אנחנו קנינו את זה ב-400 שקל כסף.
לא, 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 בסדר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לחברון, זה פודקאסט בפני עצמו. אבל יהיו אנשים שיגידו, גם אם מערת המכפלה שייכת לך, זה לא אומר במציאות שאתה צריך לשבת שם. בעזה אין לך מערת המכפלה כזאת, נכון? אין לך קבר יוסף כזה. אז השיקול היחיד, אני מניחה שאתה יכול להגיד לי, זה שצריך לשבת בעזה מטעמים ביטחוניים, נכון? זה לא שיש איזשהו שיקול הלכתי, הנחיה הלכתית, בסיס בתוך המקורות שלנו שאומר שצריך או כדאי לשבת דווקא בעזה?
אז קודם כל כן. זאת אומרת, הטקטיקה וההלכה בעניין הזה הולכות שלובות זרוע. יש הרבי מלובביץ', אני גם ציטטתי את זה בספר שכתבנו, ציטט המון את ההלכה שמופיעה בסימן שין קפטט בשולחן הערוך, על נוחרים שצרו על עירות ישראל, וגם הם באו רק על עסקי קש ותבן, הם רוצים קש ותבן, לכן הם ערכו מצור, צריך לצאת עליהם למלחמה אפילו בשבת. זאת אומרת שהשיקול הביטחוני הוא גם שיקול הלכתי בסופו של דבר. עוד לפני שאנחנו דנים על ארץ ישראל, על גבולות הארץ, שנייה, ככל שההבנה הביטחונית היא שטקטית ואסטרטגית צריכה להיות נוכחות ישראלית בעזה, ואני לא יודע, אני לא אסטרטג, אני לא איש ביטחון, אז גם ההלכה אומרת, אוקיי, תעשו את זה, כי פיקוח נפש קודם, זה שיקול שקודם לכל דבר אחר. ואם יש שיקול של פיקוח נפש, ואם יהודים בערי הספר, בעוטף עזה, ישבו לבטח, ישבו בביטחון, במידה ותהיה נוכחות ישראלית בעזה,
חוץ צבאית בעזה וכדומה, אז גם ההלכה היהודית אומרת לך, תעשו את זה. זה מה שצריך לעשות. כי ההלכה אומרת שפיקוח נפש דוחה הכל, דוחה כן, שבת ודוחה כל שיקול.
אבל זה בהנחה שיש עכשיו... איזושהי תפיסה ראשונית מקדמית שאומרת שאנחנו נהיה הכי בטוחים
שזה מה שנכון ביטחוני.
אם יהודים ישבו בעזה, ועל כך יש לך מחלוקת עזה. ורבים מראשי מערכת הביטחון יגידו לך שזה לא נכון.
אני לא מחליף את ראשי מערכת הביטחון בעניין הזה.
אנחנו רק נשאל לגבי מה אומרת ההלכה.
אני בסופו של דבר אזרח. אני בסופו של דבר אזרח. ואת יודעת, לפעמים יש גם מקום לחוכמת ההמונים. את יודעת, מערכת הביטחון כבודה העצום מונח במקומה, אבל לפעמים גם יש מקום לדעת העם שבשדות, ולאיזשהו היגיון פשוט של אזרח ישראלי, וההיגיון אומר שאם ניצב מולנו אויב מר, שרק חותר כל הזמן להשמיד אותנו, אם זה מעל לפני הקרקע, ואם זה מתחת לפני הקרקע, אז אנחנו צריכים להיערך. איך צריך להיערך? באמת צריך לנהל דיון בעניין הזה, דיון ביטחוני טהור.
אבל
לא תמיד, רגע... לא תמיד תפיסה ביטחונית היא האמת ואין בלתה, אנחנו יכולים להיות זה בשביעי באוקטובר.
אבל אני רוצה רגע לחזור למקורות, אריה, כי דיונים מהסוג הזה יש כל הזמן, אנחנו רוצים פה רגע...
עכשיו נחזור למקורות.
בדיוק, כן. לחזור. אני רוצה לחזור לטקסטים שקיבלתי מפנחס ולרשטיין, כן? לא אדם שיחשדו בו שהוא מתנגד להתיישבות בארץ ישראל, אבל פנחס ולרשטיין לפני מספר שבועות פרסם מאמר שהוא קורא לחבריו המתיישבים, נזכיר, היה מראשי מועצת ישע, הוא עדיין מתגורר שם, לא להתיישב עכשיו בעזה. למה לא להתיישב עכשיו בעזה? כי מבחינת ולרשטיין, וזה גם קשור למה שאמרנו קודם לכן, הסכנה הכי גדולה לביטחון מדינת ישראל זה שסע בעם. לפני כל דבר אחר, ולכן כל דבר עכשיו שמעורר את השסע בעם, הוא מסוכן לביטחון ישראל יותר מכל דבר אחר. ופה, כדי לשכנע את חבריו שומרי המצוות, ולרשטיין שלח לי כל מיני ציטוטים. למשל, הוא מביא ציטוט ממסכת עירובין, ששם כתוב ככה, יש מעמד מיוחד ליישובי הספר, הוא מדבר על יישובי העוטף, אם נדבר על היום, ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו על עסקי נפשות, אלא על עסקי תבן וקש, כמו שאתה אומר.
זה הלכה שהזכרתי.
יוצאים כן. עליהם ומחללים עליהם את השבת, אבל לספר, עיר שמבדלת בין גבול ישראל לגבול האומות, יוצאים עליהם שם הילכדוע, ומשם תהיה נוח הארץ להיחבש לפניהם. אבל מה אומר ולרשטיין?
רגע,
שהספר זה כל... יישובי העוטף. שהספר זה יישובי העוטף. לא להיכנס לעזה. בעיניים שלו, החובה המוסרית הראשונה שלנו היא להקים מחדש את יישובי העוטף. כל ההתמקדות שלנו היום צריכה להיות ביישוב מחדש של יישובי נכון. העוטף, ולא להפנות כרגע שום אנרגיה להתיישבות בעזה, כי זה ייצור מחדש שסע בעם. וכל תשומת הלב שלנו צריכה להיות מופנית אך ורק העוטף. ליישובי העוטף. והוא לוקח את אותו מקור שאתה מדבר עליו ומפרש אותו מהכיוון הזה דווקא.
ואם יאמרו לך תושבי העוטף או חלקם, שהם לא מוכנים לחזור לביתם אם הם לא יודעים שיש נוכחות צבאית ברצועת עזה, ושיש רצועת ביטחון שתאפשר להם לישון בשקט ובשלווה, ולא לחשוש שעוד פעם מחבלי נוחבה יפלשו לחדרי השינה שלהם באמצע הלילה ויתבחו
בהם. אבל לא תמרי, אנחנו הולכים עכשיו לשאלה הביטחונית, האם זה מה שיבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל?
זו שאלה שצריך לשאול, להפנות לאנשי ביטחון.
אני גם מזכירה לך שכשישבו שם גוש קטיף, הילדים שם נסעו באוטובוסים משוריינים.
אבל אני רוצה גם להזכיר לך, אבל אני רוצה גם להזכיר לך ליאת, ואת זוכרת את זה היטב, אני הייתי אז נער, ואת היית כבר, אני זוכר, הייתי מאזין לתוכניות שלך כבר אז. אני זוכר מה אמרו לך המרואיינים שהעלית לשידור, אלה שתמכו בהתנתקות. רצועת עזה תהפוך לסינגפור, לא יירו קסמים, קסמים שמסמים, לא יהיו קטיושות, לא יהיו טילים. זו הדרך, אנחנו צריכים להיפרד, לצאת משם חד צדדית, בשביל להבטיח את ביטחונם של תושבי עוטף עזה, ואת ביטחונם של אזרחי ישראל, ותראי מה קרה במרחק של כמה שנים, איך עזה הפכה למדינת הטרור. זאת אומרת, אולי לפעמים התפיסה הרופסת שאומרת, אנחנו נעזוב, אנחנו צריכים להתכנס בתוך עצמנו, להצטנף, לא להרגיז את האויב. אולי זה לא עובד. אולי יש מקום בעניין הזה לאיזושהי חשיבה מחודשת, שאומרת, האויב לא חושב כמונו, התפיסה שלו היא לא, התפיסה שלו מזהה חולשה, ואז היא טורפת ונוגסת בכל פה. ועל זה הרבי מלובביץ' גם התריע המון בדרשותיו, בשיחותיו, וגם במפגשיו עם ראשי מערכת הביטחון, ועם שמעון פרס ויצחק רבין, שהוא פגש. לפעמים אנחנו לא מבינים את התרבות שכנגדנו, אנחנו משליחים מהתרבות שלנו, תרבות שוחרת שלום, אנחנו כולנו שוחרי שלום, אני חושב שגם אנשי ימין הם שוחרי שלום,
כן.
רוצים שקט ושלווה בארץ הזו, והיו מוכנים לשלם הרבה בשביל השקט והשלווה הללו. אבל אנחנו לא מבינים את התרבות של, של אלה ש, ש, שאיתם אנחנו מתמודדים, זו תרבות שרואה נקודת חולשה וכובשת עוד, ורואה עוד חולשה וכובשת עוד, ולכן אני לא אומר, אבל אני רוצה שיהיה ברור, המסקנה שלי היא לא שצריך להתיישב בעזה, כן. ולא שצריך להקים יישוב ביהודי בעזה, אף על פי שמבחינת מבחינה היסטורית, אז היא כן חלק מגבולות ארץ ישראל. כאשר כתוב בספר דברים, פנו לכם צפונה ובואו אר האמורי ואל כל שכניו, במדבר, בערבה, בים. אומרים חזל שמדובר על עזה, עזה וקיסרין, שזה קיסריה. זאת אומרת, עזה היא כן חלק מגבולותיה המקראיים של ארץ ישראל. הייתה התיישבות יהודית בעזה, כבר לפני, גם לפני 400 שנה, רבי ישראל נג'רה, שהוא חיבר את הזמר יא ריבון עולם ועולמיה, שאנחנו שרים בליל שבת, הוא היה רבה של עזה, רב הקהילה היהודית בעזה, וגם בנו היה אחריו הרב של עזה, הם שניהם נקברו בעזה, לצערנו בשנים האחרונות אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלהם, האם הוא שרד, ועד לשנת, עד ל-1929, עד למאורעות תרפת, הייתה התיישבות יהודית בעזה. נכון, הם לא היו שם רוב, הם היו מיעוט, הייתה קהילה יהודית יפה ומשגשגת, אבל צריך לזכור את זה, גם שמשון הגיבור אגב נפל בעזה בסופו של דבר.
תמות נפשים פלישתים.
תמות נפשים פלישתים,
זה היה בעזה. שם,
זה היה בעזה.
אבל יש לו, אבל ההיסטוריה היהודית אומרת מבחינתה, עזה היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל?
בעיקרון כן.
זה ברור? כן. כי כשאני קוראת את ההיסטוריה, אני לא רואה שעזה הייתה בידיים יהודיות, בטח לא תחת שלטון יהודי. היו שם ברוב המקרים יהודים, תחת שלטון של עמים אחרים. ההלניסטים, היוונים, המצרים, כל מיני עמים שעברו כאן וכבשו חלקים בארץ ישראל, היהודים ישבו שם תחת שלטון אחר. מתי יהודים שלטו בעזה כגוף השולט?
עזה הייתה מאז ומעולם אתגר, מאז ומעולם מדבר אפילו בסדר גודל, סדרי גודל של 2500, 2700 שנה אחורה. אתגר, וואחד, זה מעניין, זה סמלי מאוד העניין הזה.
נכון.
עזה הייתה רצועת מרדות. לישראל, יש ביטוי כזה בחזל, רצועת מרדות, זה באמת וזה רצועה.
נכון.
רצועת מרדות לישראל, תמיד סבלנו שם, שמשון הגיבור נפל שם.
הפלישתים יצאו מעזה.
ואת יודעת שכשעם ישראל אומר את שירת הים, הוא אומר, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, הכוונה לפלישתים שיושבים בעזה. זאת אומרת, הם שמעו על קריאת ים סוף, ואחז אותם חיל ורעדה. זאת אומרת, ברור שעזה היא אתגר, ואני לא חושב שהמסקנה היא שאנחנו צריכים מחר להקים יישוב יהודי בעזה. אני כן אומר שאנחנו דבר ראשון לא צריכים לתת את הפרס הזה לאויבינו, ולומר שאנחנו לא מתיישבים בעזה. זה אחד. אני אומר, שתיים, שההתנתקות הייתה טעות, לא צריך להיות איש ימין כדי להודות בזה, מבחינה היסטורית, ההתנתקות הביאה עלינו במידה רבה את ההתערערות הביטחונית שסיעה לצערנו בשביעי באוקטובר. ובסופו של דבר אני חושב ששליטה ביטחונית, שוב, הידע הביטחוני שלי הוא דל למדי, אבל אני חושב מתוך חשיבה של אזרח שקצת חווה כן. דבר או שניים במדינתו, לפחות שליטה ביטחונית צריכה להיות, היום אומרים את זה כל ראשי מערכת הביטחון.
הרי אני רוצה...
אני לא שם. אני אמנם מתנחל, אגב. אני גר בביתר עילית. ביתר עילית היא מעבר לקו הירוק, אבל זה חלק מגושי ההתיישבות הגדולים, והסיבה שרוב תושבי ביתר עילית מתגוררים בה היא סיבה פרקטית יותר מאשר אידיאולוגית, אבל אנחנו שמחים ליישב את ארץ ישראל, ואני לא חושב שצריך להסתכן בשביל זה, ואני שוב, אני לא קובע מסמרות בעניין של יישוב יהודי בעזה, אבל אני גם לא ממהר לומר לא, כי אני יודע שמאזינים לנו. מעבר לגדר של הרצועה, ושם הם מאוד שמחים לגלות רפיסות יהודית וחשש מהצל של עצמנו.
אריה, אנחנו נעצור כאן, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת אלינו, תודה רבה לך.
תודה לי את, ואבא לזכור, משנכנס אדר מרבין בשמחה, לוואי שנרבה בשמחה, ומתוך שמחה אנחנו נצא מכל הצרות. יש ביטוי שאמרו אותו גדולי החסידות, כי ושמחה תצאו, זה פסוק בתנך, כי ושמחה תצאו ושלום תובלו, נערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. אמרו גדולי החסידות, כי ושמחה תצאו, על ידי השמחה תצאו מכל הצרות והמועקות. השמחה תוציא אותם, שמחת חודש אדר, 60 ימי אדר יבטלו ב-60 את כל הדברים הלא טובים, ושנזכה לשקט ושלווה, ולהמון אחדות בעם ישראל.
אמן, תודה רבה לך, ארי ארליך.
תודה לי את.
סיימנו עוד פרק של ההסקט בזמן הזה. מרב קדוש הפיקה, טכנאי הסאונד הוא רמי פליקס, שלומי אשר על הגרפיקה, העריכה והצילום, ושימי אביגד הוא מנהל התוכן. הפרקים של ההסקט בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. מכל מקום אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומראיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום. זו מציאות קשה, אבל אנחנו מנסים להתבונן לה בעיניים ולחזור עם תשובות מהתנך, מהספרות היהודית לדורותיה, או לפעמים רק עם שאלות. אני ליאת רגב, נשתמע.